אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. פרק כ"ז בספר דברי הימים מתאר את ימי מלכות יותם. מהסיום של הפרק הקודם ברור שיותם שימש מלך שותף לאביו עוזיהו לאחר שחלה בצרעת והורחק מבית המלוכה. שנות מלכותו של יותם מציינות את סיום תקופת פריחתן של ממלכות יהודה וישראל, שהחלה בימי אמציהו מלך יהודה ויואש מלך ישראל. שיתוף הפעולה בין שתי הממלכות בתקופה זו הוסיף להן חוסן מדיני וצבאי. המפנה לרעה החל בשנת 745 לפני הספירה, בסוף מלכות יותם, עם עלייתו לשלטון של תגלת פילסר השלישי, מלך אשור. בעקבות ניצחונות אשור על הממלכות באזור סוריה וארץ ישראל, איבדו ממלכות אלה את עצמאותן, הצטרפו למעגל משלמי המיסים לאשור, והפכו לפחוות או וסליות לאשור. יותם הוא היחיד מבין מלכי יהודה שלא נמסרו עליו גם פגמים במלכותו. בהרצאה הקצרה נאמר שעשה את הישר בעיני אדוני, נחל הצלחות, מת ללא פגע או מחלה, ונקבר כמקובל בעיר דוד ללא שום הערה מסייגת. בתיאור הקצר של מלכות יותם בולטת ההנגדה בין יותם לאביו עוזיהו מצד אחד ולבנו אחז מצד שני. גם על יותם נאמר והתחזק כמו על אביו, אלא שבניגוד לעוזיהו אביו, שגבה ליבו עד להשחית, יותם לא נכשל בחטא הגאווה לאחר שהיה למלך. לכן זכה להכוונת דרך והצלחה במדיניות פנים וחוץ. אחז בנו, לעומת זאת, היה לסמל הרשע בין מלכי יהודה. בין 25 שנה יותם במולכו, ו-16 שנה מלך ביהודה. ושם אמו ירושה וצדוק, ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לא בא אל היכל אדוני, ועוד העם משחיתים. הערכה זו של יותם תואמת את עמדתו של מחבר דברי הימים, שעוזיה עשה את הישר בעיני אדוני עד שחטא בהתערבות בפולחן הקטורת. ולכן הוסיף להערכתו את יותם הערה מסייגת, רק לא בא אל היכל אדוני. התוספת ועוד העם השחיתים היא הקיצור לנוסחה המופיעה לעתים קרובות בספר מלכים. רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. מחבר דברי הימים חוזר עליה לעתים בקיצור. בהערה זו מתכוון המחבר לציין את התנהגות העם המנוגדת להתנהגות המלך. מחבר דברי הימים נוטה להטיל את האחריות על קורות הממלכה לא רק על המלך, אלא על העם בכללותו. יש תהליכים שמתחילים בימיו של מלך מסוים, ונמשכים ואף מתעצמים בימי יורשו, גם אם היורש עצמו מנסה לתקן או לשמש דוגמה טובה לעמו. פעולות הביצור והבנייה של יותם הן המשך למפעליו של אביו עוזיהו. בדומה לאביו, שקד על ביצורה של ירושלים הבירה, ועשה ליישובם של חבלים דלי אוכלוסין. הוא בנה את שער בית אדוני העליון. בפרק כף בירמיהו מוזכר שער בנימין העליון, אשר בבית אדוני. נחלת בנימין הייתה מצפון לירושלים, ומכאן שהיה זה שער בצפון הר הבית. כך גם משתמע מנבואת יחזקאל בפרק ט'. והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון, אשר מפנה צפונה. העובדה שהקמת השער זכתה להזכור מיוחד מלמדת שמדובר בשער מפואר ובעל חשיבות בתקסים שנערכו בחצר המקדש. ובחומת האופל בנה על הרוב. האופל הוא כינוי לרוב המבוצר במיוחד המשמש מקום מושב למלך ומרכז מנהל. בירושלים הוא נזכר ככינוי לעוקף שחיבר את צפון הר הבית עם דרומו. וערים בנה בהר יהודה. הר יהודה נזכר עוד שלוש פעמים במקרא, ועל פי ההקשרים שם, נראה כי הכוונה לרכס הערים מירושלים ועד לדרום הר חברון. ובחורשים בנה בירניות ומגדלים. באזורים המיוערים של הממלכה בנה מצודות. והוא נלחם עם מלך בני עמון, ויחזק עליהם, ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא 100 כיכר כסף, ו10,000 קורים חיטים ושעורים 10,000, זאת השיבו לו בני עמון. ובשנה השנית והשלישית, והתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני אדוני אלוהיו. יותם הצליח לחזק את הממלכה, והדבר בא לידי ביטוי גם במדיניות החוץ. הוא נלחם בעמון ושיאבד אותה. המחבר מציין את סוגי המס שהעלתה עמון ליותם במשך 3 שנים. כיכרות כסף, חיטה ושעורה, ואת הכמויות שלהן. ויתר דברי אותם וכל מלחמותיו ודרכיו הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בין 25 שנה היה במולכו ו-16 שנה מלך בירושלים. וישכב יותם עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אחז בנו תחתיו. בתיאור מלכות אחז בפרק כ"ח, הדגש הוא על חטותיו של המלך. אחז מתואר כחוטא הגדול בין מלכי יהודה, וזאת לאחר שורה של מלכים שעליהם נאמר שעשו הישר בעיני אדוני. יואש, אמציהו, עוזיהו ויותם. כל המאורעות המתוארים בפרק מעוצבים בתבנית של חטא ועונשו. גם בתיאור מלכותו בספר מלכים ב' הוא מוצא כמלך חוטא, אלא שמחבר דברי הימים, מתאמץ להשחיר את דמותו מעל ומעבר למתואר שם, והוא מציגו כמלך שרדף באופן פעיל אחר הפולחן לאלוהים אחרים, וכמלך שחלש שלא השכיל להגן על הממלכה מפני האויבים שמסביבו. רצין מלך ארם, פקח בן רמליה מלך שומרון, האדומים, הפלישתים והאשורים. ברגעי קושי הוא פנה לעבודת הבעל ונמצא למצוא את העזרה באלוהי ארם ובמעצמה האזורית אשור, ולא פנה אל אלוהי ישראל. המחבר נוקט בכמה דרכים כדי להדגיש את הערכתו השלילית של אחז והמצב הקשה ביהודה בימיו. הוא מרחיב בפירוט המלחמות ביהודה בימיו ובגודל המפלות. הפעלים שווה, שלל ובזז חוזרים ונשנים בפרק זה כדי להבליט את גודל המפלות של אחז. בספר מלכים נאמר שמלך אשור נענה לבקשת העזרה של אחז ויצא למלחמה נגד מלך ארם דמשק. מחבר דברי הימים מזכיר את בקשת העזרה של אחז ממלך אשור, אבל מדגיש במידה רבה של לעג שהתוצאה הייתה הפוכה מן המצופה, כיאה למלך חוטא ומחטיא. המחבר נוקף לחובתו של אחז חטאים חמורים בתחום הפולחן, בנוסף על אלה הנזכרים בספר מלכים. הבלטת דמותו השלילית של אחז באה לידי ביטוי גם בכך שממלכת ישראל הצפונית אינה מוצגת רק כאמצעי בידי האל להאנשת אחז, אלא מוארת באור חיובי, תופעה יוצאת דופן בספר דברי הימים, הממעיט בדיבור עליה מתוך שלילת עצם הקמתה. בשומרון פועל נביא לאדוני, וגם זו תופעה יוצאת דופן בספר דברי הימים. לאחר כל המכות שנתנסה בהן אחז, בכל זאת הוא לא שב מדרכו הרעה. הדבר מוצג בניגוד בולט אפילו לממלכת הצפון, שהביע חרטה לשם הדברי הנביא, בעוד שאחז התמיד בדרכו הרעה. בין 20 שנה אחז במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים. ולא עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו. וילך בדרכי מלכי ישראל, וגם מסכות עשה לבעלים. המחבר מדגיש שאחז היה גרוע ממלכי ישראל, בכך שמוסיף על המקבילה במלכים את עשיית המסכות. נראה שהמחבר הזכיר את המסכות מתוך אסוציאציה לחטא הטיפוסי למלכי ישראל, עבודת העגל של ירובעם בן נבט. בספר שמות במסגרת פרשת העגל בא האיסור, אלוהי מסכה לא תעשה לך. והצירוף עגל מסכה מופיע בכתובים רבים כמכוון לעגל שעשה אהרון במדבר. אין לדעת אם במקרה הנוכחי מדובר במושג נרדף, או בחפצי פולחן המסמלים עבודת אלילים בכלל, משום שמסכות באות בצירוף עם טרפים, אשרים וצלמים אחרים. מסכות לבעלים הם פסילים עשויים עץ ומצופים במתכת יקרה. ישנן עדויות ארכיאולוגיות לכך שמסכות חדרו לפולחן הישראלי עוד לפני תקופת המלכים, והמשיכו לשמש בישראל ויהודה בתקופה זו. והוא הקטיר בגי בן הינום ויבער את בניו באש כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. פולחן העברת הבן באש, המיוחד לאחז ולמנשה, אינו ברור לגמרי. האם מדובר בשריפת הבן באש, כסוג של קורבן מולך, כנראה בעת מצוקה קשה, או רק בהעברה ליד האש, כפעולה סמלית ולא שריפה של ממש. התיאור ויבער מצביע כנראה על שריפה של ממש. בתיאור הרפורמה של יושיהו נאמר כי הוא תימה את התופת אשר בגי בן הינום, לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך. ירמיהו מעיד כי בימיו שרפו שם את הבנים באש. אחז חטא באותם מעשים שבגללם הוריש אדוני את תושביה הכנענים של הארץ ומסרה לבני ישראל. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. ויתנהו אדוני אלוהיו ביד מלך ארם, ויקובו וישבו ממנו שביה גדולה, ויביאוהו דרמסק, וגם ביד מלך ישראל ניתן, ויחבו מכה גדולה, ויהרוג פקח בן רמליהו מלך ישראל ביהודה, 120,000 ביום אחד, הכל בני חיל, בעוזבם את אדוני אלוהי אבותם, ויהרוג זכרי גיבור אפרים. על פי התואר, גיבור היה מפקד בצבא ישראל. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך, ואת עזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משני המלך. וישבו בני ישראל מאחיהם 200,000, נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזזו מהם, ויביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא לאדוני עודד שמו. בשומרון היו נביאי שקר רבים, אבל עודד היה נביא אמת. הוא נשלח להוכיח את צבא ישראל על יחסו לשבויים מיהודה. ויצא לפני הצבא הבא לשומרון, ויומר להם, הנה בחמת אדוני אלוהי אבותיכם על יהודה, נתנם בידכם. התהרגו בם בזעף, עד לשמיים הגיע. הוא אומר להם שהניצחון על יהודה בא בעבור חטאיהם, ולא בעבור צדקת המנצחים. אבל הם התעללו בהם, ונהגו בחומרה רבה מעבר למידה שהתכוון להאל. ואתה, בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם? עודד יוצא נגד כוונת בני ישראל לנהוג בשבועים כבעבדים, כמקובל בימים ההם. מפלת יהודה היא עונש מאדוני, ואין להוסיף לעונש זה את עונש העבדות. בנוסף לכך, על פי ויקרא פרק כ"ה, אסור לשעבד מבני ישראל, ואסור לרדות בהם בפרך. וכי ימוך אחיך עמך, ונמכר לך לא תעבוד בו, עבודת עבד. כשכיר, כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו, ישוב כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. לא ימכרו ממכרת עבד, לא תרדבו בפרך. הלא רק אתם עמכם אשמות לאדוני אלוהיכם. גם אתם מלאים אשמות לאדוני אלוהיכם, והאשמה זו תתווסף על אשמות אחרות. ואתה שמעוני והשיבו השביה אשר שביתם מאחיכם, כי חרון אף אדוני עליכם. למשמע דברי הנביא, התעוררו אנשים מראשי ממלכת אפרים לעשות מעשה. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים, עזריהו בן יהוחנן, ברכיהו בן משולמות, ויחזקיהו בן שלום, ועמסה בן חדלי על הבאים מן הצבא. הם הצטרפו לתביעת הנביא ודברו אל אנשי הצבא. ויאמרו להם, לא תביאו את השביה הנה, כי לאשמת אדוני עלינו, אתם אומרים, להוסיף על חטאותינו ועל אשמתנו, כי רבה אשמה לנו, וחרון אף על ישראל. ראשי בני אפרים חוזרים על דברי הנביא בעניין השבי, האשמה וחרון אף אדוני. כך רצו להדגיש שיש בישראל מי ששומע לדבר אדוני בפי הנביא, ומודע לאשמה שרובצת על ישראל. הדברים שאמרו שכנעו את השובים. ויעזוב החלוץ את השביה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל. חלוצי הצבא שהוליכו את השבויים והביזה, הניחו את השבויים לפני השרים והקהל, כי אומרים, עשו בהם כטוב בעיניכם. ויקומו האנשים אשר נקבו ושמות, ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם, הלבישו מן השלל. האנשים אשר הכתוב נקב בשמותיהם, קמו, תמכו בידיהם את השבויים החלשים, והלבישו את הערומים מביניהם בבגדי השלל. וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום, ויסוקום וינהלום בחמורים לכל כושל, ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון. גודל המעשה ההומניטרי של בני ישראל בולט על רקע חוקי המלחמה והשבי בימי המקרא. ערים שנכבשו נשדדו באכזריות, נבזזו, נשים נאנסו, ורבים מהילדים והנשים נלקחו בשבי והיו לעבדים. לאחר שהרגו את התושבים הנותרים, העלו באש את העיר. אפילו המתים הופשטו מבגדיהם ומכל רכושם. אילו כאן מסופר כי בני ישראל ויתרו על זכויותיהם כמנצחים, ושחררו את השבויים לאחר שהלבישו והאכילו אותם. הם גם סקו אותם בשמן, כפי שנוהגים באורחים מכובדים. הפסוקים הבאים חוזרים אל העניין שדובר בו קודם לכן, המכות שהנחיתו מדינות שונות על יהודה. בפסוק ה' דובר על מלחמה של ארם נגד יהודה. ויתנהו אדוני אלוהיו ביד מלך ארם, ויקובו וישבו ממנו שביה גדולה, ויביאו דרמסק. וכאן מתאר הכתוב את בקשת העזרה של אחז ממלך אשור. מבחינה זו, הסיפור על מלחמת ישראל ביהודה היה מעין מאמר מסגרת. בעת ההיא, שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו. במקבילה במלכים ב' מסופר כי בשעה שצרו צבאות דמשק ושומרון על אחז, הוא פנה אל תגלת פילסר מלך אשור בבקשה שיושיעו. הציון הכרונולוגי הסתמי בעת ההיא מחזיר את הקורא לאמור בפסוק ה' ומכוון למלחמה נגד אחז בשנים 734 עד 732 לפני הספירה. בנבואת ישעיה מתואר שרצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל תכננו את המלחמה על יהודה והמלכת בן תבעל במקומו של אחז. עוד לפני שתם הפרשת פשיטתם של מלך ארם ומלך ישראל ביהודה, כבר באו פשיטות נוספות על יהודה. ועוד אדומים באו ויעקו ביהודה וישבו שבי, ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה, וילכדו את בית שמש ואת איילון ואת הגדרות ואת סוחו ובנותיה ואת תמנה ובנותיה ואת גמזו ואת בנותיה וישבו שם. מצד מזרח פשטו האדומים וממערב ליהודה הפלישתים. האדומים הסתפקו בביזה ושבי ואילו הפלישתים התיישבו בערים שכבשו. אתה מביא המחבר הסבר תיאולוגי למכות שספקה ממלכת יהודה. כי הכניע אדוני את יהודה בעבור אחז מלך ישראל. כי הפריע ביהודה ומעול מעל באדוני. האסונות באה בגלל התנהגות אחז שהכתי את אנשי יהודה ומעל בתפקיד הרם שהופקד בידו. הפסוקים הבאים חוזרים לעניין הפנייה של אחז אל מלך אשור לעזרה, ועולה מהם כי הפנייה השיגה תוצאה הפוכה מזו שאחז קיווה לה. ויבוא עליו תלגת פלנסר מלך אשור, ויצר לו ולא חזקו. כי חלק אחז את בית אדוני ואת בית המלך והשרים, ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו. מלך אשור אמנם הושיע את אחז, משום שיצא למלחמה בארם וישראל וגבר עליהם, אולם בסופו של דבר הוא שיעבד את מלך יהודה, שהיה נתון לחסדיו. בספר מלכים מסופר על השוחד ששלח אחז למלך אשור מאוצרות בית המקדש ובית המלך. ובעת הצר לו ויוסף למעול באדוני, הוא המלך אחז. לפי קו המחשבה של מחבר דברי הימים, התנהגותו של אחז היא בלתי הגיונית, הפוכה ממה שמתחייב ממצבו. כשמלך וממלכתו שרויים בצרה, עליהם להתחרט על המעשים הרעים, להתפלל לאלוהי ישראל ולבקש עזרה. אפילו מנשה, החוטא הגדול, נכנע לפני אדוני וחזר בתשובה, ואילו אחז, חסר האמונה, המשיך בשלו והוסיף למעול. במקום לפנות לעזרה אל אלוהי אבותיו, הוא פונה לאלוהים אחרים ואפילו מבטל את פולחן אדוני. ויסבח לאלוהי דרמסק המקים בו ויאמר, כי אלוהי מלכי ארם הם מעזרים אותם, להם אסבח ויעזרוני. ברוב טיפשותו, אחז זובח לאלוהי ארם, אלה שהתקיפו אותו, מתוך אמונה שכוחם מוכיח על כך שאלוהי ארם חזק מאלוהי ישראל. אבל התוצאה הפוכה, והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. ויאסוף אחז את כלי בית האלוהים, ויקצץ את כלי בית האלוהים, ויסגור את דלתות בית אדוני, ויעס לו מזבחות בכל פינה בירושלים. ובכל עיר ועיר ליהודה עשה ומות, לקטר לאלוהים אחרים, ויחאס את אדוני אלוהי אבותיו. ויתר דבריו וכל דרכיו הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכב אחז עם אבותיו ויקברוהו ועיר בירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל. וימלוך יחזקיהו ובנו תחתיו. מעשי אחז ערוכים על דרך הניגוד למעשי אביו ולמעשי בנו. ובלשונם הציורי של חז"ל, מוטל היה בין שני צדיקים, בין יותם לחזקיהו. מן הכתובים עולה כי אחז היה הרשע מבין מלכי בית דוד, אף יותר ממנשה. על מנשה יאמר בפרק למד ג' וכהצר לו חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנע מאוד מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויאתר לו וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי אדוני הוא האלוהים. ואילו על אחז נאמר בפסוק כ"ב, ובעת הצר לו, ויוסף למעול באדוני. אחז נשאר רשע מתחילתו ועד לסופו. לא זו בלבד שבעצמו עבד עבודה זרה, אלא טרח להפיצה בכל עיר ועיר ביהודה. מתוך טירוף הדעת כדברו של יוסף בן מתתיהו, השבית את עבודת התמיד בבית המקדש, נעל את שעריו, וכפה על הכהנים הנאמנים לאדוני לעבוד בבמות. העולה מהכתוב כאן ובמקבילות שבישעיהו ובספר מלכים, שאחז דגל במדיניות מעשית, וסבר שאין טעם להילחם באשור, שהשעה משחקת לה. מכיוון שסבר כך, סירב להצטרף לברית של ארם ואפרים שנלחמו באשור. הוא העדיף לפנות למלך אשור ולבקש את עזרתו במלחמה נגד ארם ואפרים שהפכו לאויביו. פירושה המעשי של בקשה זו היה שאשור יעלה וילחם בהם, ומלך אשור נעתר לבקשתו לאחר שקיבל שוחד רב. על כך הוכיח ישעיה הנביא את אחז וניבא, אוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי אימנו אל. לא תמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר, ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו. את אדוני צבאות אותו תקדישו, והוא מוראכם והוא מעריצכם. תגלת פילסר היכה את ארם וסיפח אותה לממלכתו. הוא היכה גם את ישראל, סיפח חבלים ניכרים ממנה לאשור, והגלה את תושביה לארצות רחוקות. אבל מעשים אלה לא חיזקו את אחז ולא היו לעזרה לו, ובימיו הגיע ממלכת יהודה לשפל. היא הותקפה מכל עבריה, על ידי ארם ממזרח, אדום מדרום, פלישתים ממערב וישראל מצפון. האדומים קראו מיהודה את חבל אילת, והפלישתים קראו ממנה אחדים מחבלי השפלה החשובים. נראה שמצב יהודה בימיו מתואר בנבואת ישעיה, הפותחת את ספרו. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדיכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה אהבה ציון כסוכה בחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.